הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. פרשת משפטים היא הפרשה אחרי מתן תורה, וישנה דעה שהפרשה הזו ניתנה בקולות וברקים, כמו שכתוב, ואלה המשפטים. מה המשמעות של האות ו-וו ואלה המשפטים? וו החיבור, מוסיף על הראשונים. מה עשרת הדיברות בפרשת יתרו? ניתנו בקולות וברקים, כך פרשת משפטים. ולמה? מדוע? התשובה היא, המשמעות העמוקה והקשר של פרשת משפטים למתן תורה. מדוע אנו צריכים שהמצוות שבין אדם לחברו יהיה דגש גדול עליהם, שגם הם חלק ממתן תורה? אומרת הגמרא ברכות, גם תענית, גם סנהדרין, מדוע זוכים ואיך זוכים בני האדם לניסים? למה? מדוע? איך? בזכות ובגלל המסירות נפש. אומרת הגמרא ברכות בדף כף, שאל הרב פאפה את הבעיה, אם מדוע הראשונים היו להם ניסים ולנו לא? למה הרב יהודה, הצער של עצירת גשמים שהיה לו, היה מוריד את הנעל מרוב צער, וכבר היו יורדים גשמים. אצלנו לא ככה. אומר רב פאפה, הרי אנו יודעים יותר תורה מרב יהודה. הוא רב יהודה, היה בקי בסדר נזיקים. אומר המערשו, הכוונה עם הסכת, בבא קמה, בבא מציע, בבא בתרה. מדוע למדו דווקא סדר נזיקים? אומר המערשו, דבר נפלא, רב יהודה הוא בעל המאמרה. מי שרוצה להיות חסיד יקיים את הלכות נזיקים. כך אומרת הגמרא בבא קמה דף למד. אם מישהו רוצה להיות חסיד, עליו לקיים מילי די נזיקין. וכדי לקיים מילי די נזיקין, קודם כל הוא מוכרח ללמוד את המסכת או את העוסקות בעניינים האלה. אבל אנו, אומר רב פאפה, אנו בקים בכל התורה שבעל פה, ובכל אופן אין לנו ניסים כמו שהיה להם. מדוע? למה? לדורות הראשונים היו ניסים. התשובה היא, מקור הנס זה המסירות נפש. הגמרא מביאה את המעשה, אלישע בעל הכנפיים מסר נפשו על קיום מצוות תפילין. פעם אחת גזרה מלכות הרשע גזרה, כל המניח תפילין על ראשו ינקרו את מוחו. היה אלישע מניח תפילין, יצא לשוק, רק הסדור אחד רץ אחריו, הגיע קרוב אליו, נטל מראשו ואחז בידיים שלו, אמר לו, מה יש לך? אמר, כנפי יונה. ואכן כך היה, מה יונה זו? כנפי המגנות עליה, אף ישראל המצוות מגנות עליהם. איזה מצוות? מצוות שעושים במסירות נפש. כך מצינו עוד הרבה לפני כן, בני ישראל יוצאים מצרים, נמצאים לפני הים. אומר הקדוש ברוך הוא, לעבור, דבר אל בני ישראל ואיסאו. אומר משה רבינו, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, תהיו בשקט, לא רק בפה, אלא גם בראש ובלב, מסירות נפש ברוגע ובשלווה. מה תצעק אליי? אומר הקדוש ברוך הוא, דבר בני ישראל ואיסאו. עם ישראל צריכים לנס מחוץ לדרכי הטבע, אין בכוח האדם לפעול ניסים בכוח התפילה. עד רבה, אין להתפלל על ניסים, אלא כן אפשר לעשות ניסים בכוח המסירות נפש. ההלכה אומרת לא להתפלל על ניסים, אבל כן בכוח המסירות נפש אפשר לייצר נס. אם האדם עושה נס אנושי מעבר לטבע והרגילות שלו, הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה מייצר שינוי בטבע, שינוי במציאות. המצרים רודפים אחרי בני ישראל, הם כוחם להתפלל, זו האומנות שלהם. אומר הקדוש ברוך הוא, כעת יש לעשות מסירות נפש, לשנות את ההרגלים, לשנות את המעשים. כך אומרת התורה, כל יום יהיו בעיניך כחדשים. איך? איך כל יום יהיו התורה והמצוות חדשים בעיני האדם? התשובה היא, הידי השינויים, הגיוונים, העשייה נוספת שעושה האדם מעבר להרגלים שלו. התפילה מקרבת את האדם לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר, מה תצעק אליי? דבר בני ישראל ואיסאו, כעת צריכים מסירות נפש. יושיע אותם הקדוש ברוך הוא, והם ייכנסו אל הים מתוך אמונה ומסירות נפש, זוכים לישוע וניצולים מגזרות קשות ורעות. החפץ חיים אומר, בעלי הדעות הכוזבות למיניהם עובדים לשקר באמת, רחמנא ליצלן, וכל ההתמסרות כל יום בהתחדשות ובהתלהבות. אנו עובדים לאמת בשקר, רחמנא ליצלן, כלומר בלי התלהבות, בלי מסירות נפש. החיים מלאי ניסיונות, הידי מסירות נפש לקדושה, זוכים לישוע וניצולים מן הצרות. אחרי הנה של קריאת ים סוף כתוב, שוישם מלאך האלוקים, אומר רשי, מלאך האלוקים, כל מקום כתוב מלאך השם, י' כו' כמידת הרחמים, כעת מלאך האלוקים מידת הדין, מדוע? התשיבה היא מלמד, שהיו ישראל נתונים בדין באותה שעה, אם להינצל או לא. פלא, בני ישראל אחרי המכות, ניסים גדולים, הנהגה של עמוד אש וענן, איך פתאום יש כתרוג על בני ישראל? התשיבה היא, עד הרבה, בגלל שזכו לנס, כמו עשרת המכות קריאת ים סוף, אז הם בדרגה גבוהה כל כך, כעת ישנה תביעה להיות יותר טוב, אחרי הנס ראינו, ישנה תביעה להיות עוד יותר טוב. המרגלים נהנשו, מדוע? הם ראו ניסים במדבר, אז מדוע הם הולכים כעת בדרכי הטבע? הם לא צריכים ללכת בדרכי הטבע. הטעות היא שהולכים בדרכי הטבע אחרי שראו ניסים גדולים כל כך. נחזור לרב יהודה. פלא, אומרת הגמרא ברכות, רב יהודה היה לומד בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא, אומר המהרש"א ככה, בקי בנזיקין, איך זה ייתכן? הרי רב יהודה הוא התלמיד של רב ושמואל. רב יהודה, שמואל רבו היה מכנה אותו שיננה, חריף. איך אפשר שהוא בקי רק בשלוש מסכתות? עוד כתוב בשולחן ערוך הרב, חייב אדם ללמוד כל התורה שבעל פה. אומרים המפרשים, איך אפשר לומר שרב יהודה היה בקי רק בנזיקין? הרי זה לא ייתכן. רב יהודה הוא מוזכר בכל השס, גם בסוגיות החמורות בזרעים וקודשים. כתב בבאר שבע סנהדרין קובע, על פי דברי המשנה, הרוצה להחכים יעסוק בנזיקים, יעסוק בכל הדינים של בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא, ולכן רצה להיות חכם בזה, הרוצה להיות חכם להחכים יעסוק בנזיקים. עוד כתוב, הרוצה להיות חסיד, יעשה לפנים משורת הדין, יעסוק גם כן בנזיקין. כלומר, בגמרא, בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא, בין אדם לחברו, כך כתוב בגמרא. אבל מצד שני מצינו עוד סוגיות שהן מקור של חוכמה, לא רק נזיקין בבא קמא בבא מציע בבא בתרא, אלא גם כתוב בגמרא מסכת שבת בדף למד א' על הפסוק, והיה אמונה תיתך חוסן, ישועות חוכמת ודעת, אמונה סדר זרעים, איתך מועד, ואז כתוב חוכמה זה קודשים ודעת טהרות. אז החוכמה והדעת הן מקבילות לסדר קודשים ותארות. גם בגמרא בבא מציע כתב רשי מסכת זבחים, מסכת עמוקה, על רבי עקיבא נאמר, מה לך אצל אגדה, לך על הדברים הקשים, תעסוק בנגעים ואוהלות. החתם סופר בפרשת תרומה בתורת משה אומר נפלא מאוד, הרוצה להחכים יעסוק בנזיקים, זה השלב הראשון. אחרי שהוא למד בנזיקין, אז יכול לעסוק בקודשים, שזוהי חוכמה עוד יותר גדולה. אומר החתם סופר, מדוע ולמה? תשובה נפלאה. בסדר נזיקים רואה אדם את דרכי השכחת הקדוש ברוך הוא, איך פלוני מזיק לאלמוני, וכמה הוא חייב, מתי הוא חייב, אם חייב, איך חייב, מתי אנוס, מתי שוגג, מתי שלם, נזק שלם, מתי חצי נזק, מתי רבע נזק, איך התנהלו השותפים, מה ריבית ועוד ועוד, הנה מקשורים למערכות הקשרים בין אדם לחברו. לכן החוכמה שרוכשים על ידי לימוד נזיקין זוהי חוכמה לא רק של פלפול והגדרות מדויקות לניתוח מורכבות החיים, לא רק, אלא גם ועוד הבנה עמוקה של דרכי ההשגחה של הקדוש ברוך הוא בעולם, כמה קשורים הם בין אדם לחברו, כמה מערכות קשורות מורכבות ומסובכות. האדם מעמיק בהקשרי המורכבים המסובכים בין בני אדם, הוא מתעמק בהכרת הקשר המחבר בין בני אדם על ידי נורא עלילה על בני אדם, זה הקדוש ברוך הוא שמכוון את בני האדם. ונעמיק, כתוב במפרשים בעל שייך בזוהר, מדוע ירדנו למצרים? הנפשות ירדו למצרים, הם עצמם אנשי דור המבול, ואחר כך התגלגלו באנשי דור הפלגה, ואז באנשי סדום, מגלגול לגלגול ירדו יותר ויותר, ואי אפשר להתגלגל פעם רביעית בבני האדם, ולכן הוא צריכו להתלבש בגלגולים נוספים, באבני יעקב ששם מראשותיו, ואחר כך בצומח המקלות ששם ליד המים ששותים הצון, ואז נולדו צון לפי הצבעים שהיה אמור להיות לטובת יעקב, והתחילו לתקן כל מה שעברו בכל הגלגולים, מה שהשחית כל בשר דרכו על הארץ בדור המבול. כנגד זה אמר פרו, כל הבן הילוד היאורה תשליחו, השחטת הבנים, השחטה של הבנים, מה שהשחיתו בדור המבול, כנגד זה כל הבן הילוד היאורה תשליחו, השחטת הבנים. ולאחר מכן יש לנו את דור הפלגה, שהם מרדו בהקדוש ברוך הוא. איך? על ידי שהם עושים לבנים למרוד בהשם, לעשות בניין גבוה, להגיע לשמיים. לכן הוצרכו לקושש קש בתבן לעשות לבנים במצרים, בכוח ובכפייה, לתקן את תרבות הגאווה של דור הפלגה. בעניין אנשי סדום, קלקול המשפט, כמו שכתוב בהגמרה באריכות על הדיינים, חילק ובילק, כשבסדום חקקו חוקים רעים. ואם היו נשארים במצרים 400 שנה, היו מתקנים את כל הפגמים. הקדוש ברוך הוא זירז את הקץ, כדי שלא ניפול לשער 50 של הטומאה, ולא הספקנו לתקן את החטאים של אנשי סדום, קלקול הדינים, הדיינים הרעים שהיו אצל סדום. ולכן צריכים לתקן. איך מתקנים? התשובה היא, הקדוש ברוך הוא מייצר גלגולים, עוד גלגול ועוד גלגול, עד שמגיעים לדור יוצא מצרים, דור המדבר, ושם יש מריבות, ומשה רבינו השופט, יתרו תמה, איך כל כך הרבה מריבות, כל כך הרבה דברים מציקים לכם בחיים, איך זה ייתכן? יש לכם כל כך הרבה רוחניות ושפע, שאין כדוגמתו. מה זה כל כך הרבה מריבות? זה עם הבהמה שלו, וזה הבור שלו, וזה הצרורות של הבהמה. מה המריבות? על המן? על האוהל? על מה אתם רבים כל כך הרבה? למה יש ויכוחים? אמר משה רבינו ליתרו, הכל גלגולים. היה מריבה בין קין והבל, המריבה הזו יצרה רוע בעולם, הרוע שמרע המשיך להשפיע עוד ועוד בעולם. והרי גם קין יתגלגל, שבעתיים יוקם קין, יוקם אותיות יוד יתרו, קוף קורח, מם מצרי, וכתוב על קורח, ויקח קורח מקח רע לקח לעצמו. איזה מקח? הוא לקח מקח רע, הוא לקח את הגלגולים הרעים של הדורות הקודמים. המצרי שפגע ביהודי במצרים, אותו משה רבינו קבר באדמה, הוא התמין את החלק הרע של קין. קורח גם הוא לקח מקח רע, הוא לקח את הגלגול של קין, את החלק הרע של קין. יתרו לקח את החלק הטוב של קין, וכך יתרו הוא התיקון של קין. הוויכוחים, המריבות, אי ההסכמה שיש, הכל למה? כדי לתקן. אנשי דור המבול, דור הפלגה, מתגלגלים איפה? בדור המדבר, והם מתווכחים והם רבים. אנשי סדום מתגלגלים, וכך צריכים להגיע למצב של אחדות, הבנה, ניהול הכסף באופן ראוי וכשר. אבל למה יש נטייה לכל כך הרבה מריבות? מדוע ולמה? באגרסיביות, בעוינות. למה אי אפשר להגיע לפשרות, לשכל ישר, לשכל הגיוני, לנהל את ההתנהלות הכלכלית באופן שהיא משתלמת לכל הצדדים? למה אי אפשר להשתמש בגישת השיתוף פעולה, שיטה שכל צד מרוויח? בהרבה מאוד מקרים היה כך אפשר לפתור את הדברים. מדוע מבזבז האדם שנים מהחיים שלו בכעס, תסכול, שנאה, עוינות, דמיונות של רווח, ובסוף במשפט ובבית דין הוא בכלל לא מרוויח מה שהוא חשב להרוויח, והכל היה אשליה? מדוע? התשובה היא, כי יש גלגולים של דורות קודמים, ויש לתקן את הדורות הקודמים על ידי המשפט שעושים בהווה, מתקנים גלגולים קודמים. לכן תמה יתרו, איך יש כל כך הרבה מריבות בין בני ישראל? הרי נבול תיבול. אבל איך כל כך הרבה מריבות? התשובה היא, זה בכלל לא של הדור הזה, של הדורות הקודמים, כעת באים לתקן. אומר יתרו למשה רבינו, אם ככה, יוצא שבית דין הוא לא בא רק לשפוט מה שקורה כעת בהווה בין אדם לחברו, אלא יש כאן מהלכים עמוקים יותר, תיקונים של דורות קודמים. בסדר גמור, מצוין, אם ככה, אל תשפוט לבד, תן לעוד שיעזרו לך, שיהיה עוד שותפים במהלך האדיר הזה. ואומר המדרש בתחילת פרשת משפטים, אתה כוננת מישרים, אתה כוננת ישרות לאוהביך, על ידי המשפט שנתת להם, הם עושים מריבה, ואז מגיעים לבית משפט ועושים שלום. פלא, מה אומר המדרש? על ידי המשפטים שנתת להם, הם עושים מריבה, למה? אפשר להגיד אחרת, שיש מריבה, יש משפטים שפותרים את הבעיה. מה אומר המדרש? על ידי המשפטים שנתת להם, הם עושים מריבה, למה? התשובה היא, אם יש משפטים על פי תורה, כעת אפשר לתקן גלגולים קודמים, לכן נתת להם משפטים ישרים כאלה, שמתקנים גם גלגולים קודמים, לכן כעת יש מריבה. לתקן גם דורות קודמים. כך כתוב, אתה כוננת מישרים, אתה כוננת ישרות לאוהביך, על ידי המשפטים שנתת להם, הם עושים מריבה, זה, אם זה על ידי המשפטים חוזרים ועושים מריבה אחרי, פרשת משפטים מתעוררת הנטייה למריבות כדי לתקן דורות קודמים, נפלא מאוד. ואומר החתם סופר, אם נעמיק נראה, הנזק שעושה המזיק הוא לא שווה למה שהוא משלם, בהרבה מאוד מקרים זה כך. אומר החתם סופר, הנזק שעושה המזיק הוא לא תמיד שווה למה שהוא משלם, מדוע? בור, לגבי בור כתוב נפל שמה, שור או חמור, אמרו חזל, על הפסוק בתורה שאומר שבבור נפל שור או חמור, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. מה ההיגיון? למה להגביל את נזקי הבור? להגיד נזקי שור כן, חמור כן, אדם ולא כלים. אם נפלו כלים לבור ונשברו, נפלו בגדים לתוכו ונקראו פטור בעל הבור מלשלם. אומר הברכת שמואל, אפילו שפטרה התורה את בעל הבור מנזקי אדם וכלים, בכל אופן כמובן יש לבעל הבור איסור לקיים את הבור, וקופים בית דין את אותו אדם לסלק את הבור הזה. הפסוק מדבר על כך שנופל לתוכו שור וחמור, בעל הבור חייב לשלם דווקא כשנפל שור והחמור, לא כשנפל אדם ומת, וכן חייב בעל הבור לשלם כשדווקא נפל חמור ומת, ולא כשנפלו כלים ונשברו. בשולחן ערוך שנשפט, סימן תף יוד כתוב, אם נפל לתוכו אדם ומת, אפילו היה סומה או נפל בלילה בן חורין או עבד, בעל הבור פטור. ואם הוזק בבור, אדם כן חייב לשלם בעל הבור. כלומר, אם מת האדם בבור, אז פטור בעל הבור מלשלם. אבל אם האדם הוזק מהבור, אז כן חייב בעל הבור לשלם. וגם יש נזקי תמון באש. אם האדם שרף כל מה שהיה תמון, בעל האש לא חייב על זה. לכאורה זה לא הגיוני. אחרי שהאדם מכניע את שכלו, שלא תמיד מקבל הניזק מה שהזיקו לו, בכל אופן מבין האדם שהדין הוא לאלוקים והתשלום הוא לא תמיד להשלים הניזק מה שחסר לו, אלא פעמי המהלך והכוונה היא שהאדם המזיק יענש, אבל לא שהניזק יקבל מה שמגיע לו. למה? העונש מגיע לו משמיים, לא שמותר לאדם להזיק, לא אסור להזיק, אבל לא תמיד ישנה הלימה בין המזיק הנזק ומה שהניזק יקבל. אומר החתם סופר, לימוד סדר נזיקין זה לימוד של חיבור החומר והרוח, זה המקום מקום היחיד נשקי ארעה ורקיע בהדי הדדי, מקום חיבור השמיים והארץ, השמיים ההשגחה פרטית והארץ התנהלות בני אדם. לכן מתחילים תינוקות של בית רבן דווקא ללמוד את מסכתות שקשורות לסדר נזיקים בבא מציע. מדוע? ללמוד על נושא ההשגחה פרטית בהתנהלות בין בני האדם. אז רב יהודה היה עוסק בסדר נזיקים, מדוע? כתב בספר ברכת אהרון, היות ורב יהודה היה ראש ישיבה יפום בדיתה, רב יהודה ותלמידיו היו מרוממים מכל העולם הזה ודאי, אלא שאנשי יפום בדיתה היו אנשים עקומים, לא ישרים. כתוב בגמרא חולין קכ"ז, אם אחד מבני עיר של פום בדיתה מלווה אותך, תשנה את הדרך, תשנה כיוון, שלא ילך אחריך יותר מדי. למה? כי הוא כנראה אוסף מידע מודיעיני, הוא מתכוון עוד לעשות לך רע, לכן תרמה אותו לפני שירמה אותך. לכן היה עוסק רב יהודה בענייני נזיקין, כדי שעל פי תורה יהיה ניצול, כמו שמורן הגאון רב חיים קניבסקי זכר צדיק לברכה היה אומר, אדם יש לו בעיה וקושי בעניין מסוים, מה יעשה? ילמד את אותו עניין בתורה. כך רב יהודה היה מגן על עצמו ועל התלמידי חכמים ועל בני העיר. עוד נקודה, הוא היה מלמד את הנושאים האלה כדי לחזק את הציבור בענייני בין אדם לחברו, ואפילו שהוא מלמד את בני הישיבה, אבל אם בישיבה תהיה הקפדה טובה, זה ישפיע לטובה על כל בני העיר. כך גם מעביר את המסרים של השגחה פרטית בקשרים בין בני האדם. עוד מהלך, מדוע רב יהודה היה עוסק בנזיקין? מצד אחד ראינו, הוא רוצה להחכים יעסוק בנזיקין. מצד שני כתוב בגמרא שבת למד א', העיסוק, עיסוק התורה בעניין קודשים וטהרות, הוא זה שמביא את האדם להחכים בחוכמה ודעת. אלא ההסבר הוא, רב יהודה היה עוסק בענייני נזיקין. זוהי הקדמה, הרוצה להחכים יעסוק בנזיקין, ואז הקדוש ברוך הוא יהיב חוכמה לחכימין. האדם מתחיל עם חוכמה, והקדוש ברוך הוא יוסיף עוד חוכמה, ואז יוכל ללמוד קודשים וטהרות. הסבר פשוט נוסף הוא, את הקורבן צריך להביא משלו, לא משל הגזל, לכן צריכים ללמוד טוב את ההלכות הקשורות בין אדם לחברו. מדוע? כי כתוב בנביא ישעיהו, אני השם אוהב משפט שונא גזל בעולה, ולכן אם מביאים קורבן שאך ורק מכסף כשר. אומר רש"י, כמו אדם הראשון הביא רק משלו, כך הביא כל אדם רק משלו, מהכסף שלו, לא משל חברו. אדם שיביא קורבן, אדם מכם כי יביא קורבן, יביא כמו אדם הראשון, אומר רש"י, מכספו שלו, כסף כשר. אחר כך ילמד קודשים קורבנות. למדנו עוד על חשיבות המצוות בין אדם לחברו, העומק והמהות, ההשגחה הפרטית. כל ההתנהלות בין אדם לחברו היא התנהלות של השגחה פרטית, שפלוני פוגש את אלמוני. כך הלל אמר לגר שרצה להתגייר על רגל אחת. אמר לו, מצוות בין אדם לחברו. מדוע? למה? אתה רוצה להתגייר? כל התורה על רגל אחת, מצוות בין אדם לחברו. מדוע? למה? התשובה היא האמונה בהקדוש ברוך הוא שהוא משגיח גם ביחסים הבין אישים בין אדם לחברו. רוצה להתגייר, תדע לך. לא תמיד כאשר אתה מתעסק בין אדם לחברו, תוכל להשיג מה שמגיע לך, אולי הוא מזיג לך, אבל לא תקבל בדיוק מה שמגיע לך. מדוע? כי יש כאן התנהלות שמימית ביחס בין אדם לחברו, וגם לא תוכל להזיק ולא תוכל לפגוע. תדע לך, ישנה התנהלות מדוקדקת בין אדם לחברו, המהות של השגחה פרטית גם בין אדם לחברו. זו כל התורה על רגל אחת, האמונה, האמונה בקדוש ברוך הוא גם ביחסים שבין אדם לחברו. שם נראה לאדם כוחי ועוצם ידי, החוכמה שלי, ההתנהלות שלי, הפיקחות שלי, שם להאמין שעדיין יבחר לעשותו, והתוצאה היא בידי הקדוש ברוך הוא. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.